עכשיו ב-103 FM דוקטור מאיה רוזמן 103
טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אני איתכם פה בשעה הקרובה. היום אני רוצה לדבר איתכם לקראת ראש השנה על דבש, סילן, מייפל, ערך תזונתי, האם יש משהו עדיף, רמז לא, אבל מה הכי פחות עדיף. נדבר על עלי מנגולד, עלי הסלק הירוקים שבעצם חלק משולחן החג, האם יש להם ערך תזונתי. נדבר על רימונים, שיכול להיות שיש בהם נוגדי חמצון יותר חזקים אפילו מאשר ביין. כל מיני דברים על הרימונים, על רכז רימונים. גם נדבר על המאכלים הכי עשירים בסידן, שכדאי לשלב בתפריט. נדבר על ויטמינים שפתחנו, מתי עדיף לזרוק אותם לפח, מתי אפשר עדיין להמשיך לקחת אותם. אם שכחנו ופתאום מצאנו איזה חבילה ששילמנו עליה הרבה כסף, לא תמיד זה שווה. ובסוף אני גם נותנת לכם מתכון לעוגת דבש של אופרה שלב, אמא של שני, חברה של הבן שלי, מתכון מושלם שכדאי לחכות. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן ל-0552-103-103, או עדיף לשלוח הודעת וואטסאפ ל-0547-103-70, 054-70-103-70. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו, לדף הפייסבוק של הקבוצה שלי ברדיו, לשאול שאלות שם בתגובות לפוסט, לסמן את הפוסט לייב, לייק ולשתף. אני פה עם המפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור אילי זק, עורך הדיגיטל אופק קולר, ועורך הפייסבוק אלי עזר בן יהודה. אוקיי, אז דבש, סילן, מייפל, כל מיני סירופים מתוקים יש לנו שמשום מה כולם חושבים שהם יותר בריאים, או יותר טבעיים לפחות חושבים מהסוכר. אני דבר ראשון רוצה להתחיל איתכם על העובדה שסוכר זה גם כן מהטבע, כן? נכון? יש לנו סלק סוכר או קנה סוכר שמפיקים עם סוכר. בסוף, בסוף הם מסתכלים, זה עבר כל מיני תהליכים של תחינה, זיכוך והפרדה, אבל בסוף גם הוא מהטבע. האם זה אומר שזה טוב? לא. בטח שלא. האם סוכר חום זה דבר יותר טוב? לא ממש. הוא עבר טיפונת פחות, תהליכי זיכוך והפרדה טיפונת פחות. אם יש בו טיפה, טיפה, טיפה ברזל, או טיפה, טיפה, טיפה ויטמינים, זה עדיין הופך את זה למשהו בריא, והוגה עם סוכר חום, או הוגיות עם סוכר חום, זה בכלל, בכלל, לא אומר שזה משהו בריא. יש שם טיפה, עדיף להימנע גם מסוכר חום. אז האם דבש יותר בריא? אוקיי, דבש יכול להיות יותר טבעי קצת, הוא נוצר על ידי הדבורים, הן עושות לעצמן אוכל דרך אגב, יש שם ויטמינים ומינרלים בכמות שטובה לחיה בגודל של דבורה, אבל לנו, אני לא יודעת, מבטיחים לנו כל מיני יסודות קורת מופלאים, או תרכובות נדירות, זה עדיין לא מזון על, חייבים לזכור שדבש בסוף זה סוכר מבחינת הגוף. דבש זה בעיקר גם פרוקטוז, שהוא הסוכר שגורם לשומן בטני. אז יש לנו כל מיני סוגי דבש, מפרחי שדה, פרחי הדרים, חלק יותר סמיכים, חלק יותר בהירים, יותר קהים. מבחינת הערך התזונתי, כולם פחות או יותר אותו דבר. ובסוף, כן? גם אם זה טיפה יותר טוב מסוכר, בסוף זה גם סוכר לגוף. אז אני חושבת שצריך להתייחס לזה ככה. כפית פה ושם מדי פעם, אם כואב לכם הגרון, בסדר, אבל לשלב דבש כחלק מתפריט בריא, אני לא בטוחה שזה דבר נכון. סילן. דבש תמרים נקרא, מופק מבישול של תמרים במים, סינון הנוזל המתוק. גם זה בעיקר סוכר, נכון, חלק מהסילן מכילים מינרלים כמו אשלגן, מגנזיום, ברזל, אבל גם זה בכמות נורא 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 קטנה, שאנחנו לא יכולים לספור אותה בכלל כחלק מהברזל שלנו. עכשיו, הסילן בהשוואה לתמרים, זה לא דבר טוב, כי אין שם את הסיבים של התמרים, אין שם שום דבר שמעכב את קצב ספיגת הסוכר, גם סילן בסוף זה סוכר. מייפל הכי פחות טוב מכולם, הוא גם מופק, אם זה טבעי, כן, מופק מעץ המייפל, ויש שם באמצע איזה נוזל כזה, הוא נקרא מוהל, מזה מכינים את המייפל האמיתי, הטבעי, יש פה מנגן, יש בו אבץ, אבל גם בכמויות יחסית, בוא נגיד, אולי אחוז מהדרישה, זה לא מספיק לאף אחד. המייפל בסוף הוא גם סוכר, עם אינדקס גליקמי יחסית מאוד גבוה, וכדאי לדעת שרוב סירופ מייפל שמשתמשים בהם לפנקייקים ושקונים אותם, הם בכלל לא מייפל, זה חומרי טעם וריח וסוכר, סירופ תירס, כלומר פרוקטוז נקי שעושה שומן בטני, ועוד כל מיני חומרי טעם וריח ועוד כל מיני כימיקלים. שלושת הממתיקים האלה לא טובים, גורמים לסוכרת ולשומן בטני. עד היום, המלצות הן, אם אתם צורכים הרבה מתוק, יש עדיפות לממתיקים הטובים. הממתיקים הטובים, זה אומר, אלה שלא התגלו כמסרטנים, בוא נגיד ככה, כרגע יש כמה כאלה, וצריך לקרוא את החומר על האריזה. למשל, סוכרלוז, אלולוז, מנקפרוט, סטיביה, אלה נחשבים לממתיקים שהם בסדר, אם צורכים הרבה מתוק, יש להם עדיפות. אם צורכים כפית ביום, אז לא משנה מה אתם בוחרים. יש לנו, מה עכשיו? פינת החקלאות? החקלאות. אוקיי. היום אני אדבר אתכם על מנגולד, עלי הסלק הירוקים. אז השבוע שאלו אותי בקורס הדיאטה, מה דעתי על כל עלים של קרובית, עלים ירוקים של קרובית. ובדקתי, וזה בסדר גמור לאכול את העלים הקרובים של הקרובית, ההבדל הוא שסלק העלים, את המנגולד, אנחנו לא אוכלים מסלק רגיל. זה זן מיוחד שמגדלים אותו בשביל העלים והגיבול. אוקיי, זה דל מאוד מאוד בקלוריות העלים האלה, אבל יש בהם המון ויטמין K שחשוב לבריאות העצמות שלנו ולקרישת הדם. המון המון ויטמין A ו-C שחשובים לעור ולמערכת החיסון, הרבה אשלגן, מגנזיום, סידן, ברזל ונוגד החמצון שכל כך חשוב לבריאות העיניים שלנו, לוטאין. היו מחקרים על מנגולד שהראו שהוא מפחית תהליכים דלקתיים בגוף, והמחקר על הלוטאין במנגולד הראה שהוא הפחית את הסיכון לניוון מקולרי. כלומר, ירידה בראייה שקשורה לגיל, המנגולד עוזר נגד זה. בנוסף, היה עוד מחקר שהחומרים הפעילים במנגולד יכולים לעכב עלייה בספיגת הסוכר בדם. אז איך להשתמש בו? בסלטים טריים, עידוי או הקפצה, מילוי, קציצות, מרקים, תבשילים. יהיה לכם מצוין, זה חלק משולחן החג שלנו וזה מעולה שכך. עכשיו מפינת מנשנשים סדרתיים. אוקיי, אז לפני שנדבר עם מיכל קדוש שלנו, אני רוצה לספר לכם למה כדאי לכם לאכול רימון, לא רק כחלק משולחן החג, אלא גם כנשנוש ביניים סופר בריא, מזון על חד משמעית. הרימון הוא אחד מהפירות הכי עתיקים, הוא גם הכי סמלי כזה כבר מימי התנך, הוא סמל לשפע, לשנה מתוקה, ויש בו נוגדי חמצון ברמה יותר גבוהה אפילו מאשר ביין אדום, נגד מחלות לב ונגד סרטן. יש בו יותר נוגדי חמצון אפילו מאשר תה ירוק. יש בו פוליפנולים עם עוצמה מאוד מאוד חזקה. הוא משפיע ומפחית מחלות לב, והיה מחקר אחד שאני רוצה לציין אותו במיוחד שמצא, שאנשים שצרכו קוסמיץ רימונים טבעי ליום במשך שנה, הם העיתו התקדמות של הסתיידות עורקים. הוא הוריד גם את החמצון של הכולסטרול הרע, הוא הוריד תאי סרטן מסוימים, בעיקר סרטן ההרמונית וסרטן השד בכל מיני מחקרים. יש בו הרבה ויטמין K וויטמין C והשלגן. עכשיו לגבי גרגירים או מיץ. במיץ יש פחות סיבים תזונתיים זה נכון, אבל כדאי לדעת שהגרגירים, הצריכה של הרימון שלם עושה עצירות לחלק מהאנשים, כי יש שם סוג של חומרים שנקראים תנינים, שהם כאילו עושים סוג של התכווצות כזה של החלבונים בתוך המעיים, וזה עושה מעט בעיות עיכול לחלק מהאנשים. האנשים האלה כדאי להם ליהנות מהרימון כמיץ. מי שאין לו את הבעיות האלה, כוס גרגירי רימון שווה כ-100 קלוריות, שווה לכמנת פרי, שזה נשנוש בזמן דיאטה. אם אתם אוכלים את זה ככה עם הכפית, זה נשנוש מעולה שנגמר יותר לאט מפירות אחרים, ובהחלט מומלץ מול הטלוויזיה. אז מה נראית תוך כדי שאוכלים רימון השנה? את זה אני רוצה לשאול את מיכל קדוש שלנו, עורכת התוכן ועורכת הפודקאסטים הראשית של רדיו 103. שלום מיכל.
נשמע.
מה שלומך?
בסדר גמור.
בוקר טוב.
בוקר טוב, שומעים, כן, אני חושב שקצת לא יסתדר לי, כן, זה יעבור, כן, זה קורה
בסוף. כן, כן, אני בשבילי 12 זה בצהריים, זה כבר לילה, אני יכולה לעשות, סיימתי את כל מה שיש לי לעשות היום, שלום, ביי.
כן, יום שישי קצת, כן, אני קמה מוקדם בימים אחרים.
כן.
אבל נשתה קפה ונמצא רימון.
כן, לערב, לערב, בדיוק.
לערב, חשוב מאוד. האמת שכשחיפשתי מה נראה, הסופת, ראיתי שיש סרט שעוד מעט יורד מנטפליקס, שזה די דרמטי, זה הסרט פיץ' פרפקט.
מה את אומרת?
כן, הוא פשוט יורד, הכתוב יורד בקרוב, והרגשתי שזה אומר שאני חייבת לצפות פה עוד פעם.
תגידי, מאיזה שנה הסרט הזה?
וואו, אני חושבת אזור 2010, זה סרט שגם יצאו לו שני סרטי המשך.
לא לפני?
זה די ישן, זה מההיסטוריה.
תגיד לי רגע, תזכירי לי על מה זה, כי יש לי חתולה שקוראים לה פיץ'.
וואו.
אז אני נזכרת בסרט, ולא ראיתי אותו, עכשיו את אומרת שהוא יורד, אני צריכה לראות גם.
כן, הוא יורד ממש בקרוב, בגדול, זה באמת סרט תיכון כזה, קלאסי, אבל הוא כאילו הצליח יותר מ... תראה, הייתה תקופה שכולם עשו סרט תיכון, כמו מינגר, שזה גם זכה להצלחה. ושני הסרטים האלה באמת יהיו יותר מותרחים מהאחרים. פיץ' פרפקט בגדול זה הבחורה שמצטרף לתיכון, היא כזה בהתחלה לא מוצאת עצמה, ואז אבא שלה אומר לה שהוא כאילו ממש רוצה שהיא תסתדר, סוג של אולטימטום, ופשוט אומר לה להצטרף לתזמור את הקפלה של הבנות. עכשיו זה משהו מאוד ספציפי, כי לא בתיכונים רגילים, רואים תמיד את הספורטאים, רואים אנשים שסתם יושבים על הדשא, אבל זה נהיה די מוצלח, ובסוף כאילו התזמורת הזאת ממש מצליחה, ורואים את התחרויות, ובסוף גם השיר של הסרט נהיה מפורסם בלי קשר לסרט, שזה בכלל תופעה יוצא דופן, אף אחד לא יודע מאיפה הוא מכיר את השיר הזה, ותמיד זה מפיץ' פרפקט. בקיצור, אז כן, יצאו לזה עוד שני סרטים בהמשך, שהיו פחות מוצלחים, אבל הסרט הראשון הוא
הכי טוב.
תמיד הטוב ביותר, כמו מינגר זה חדש שיצא, שהיום אסור להגיד כלום, אז הוא מאוד פוליטיקלי קורקט. שאין ברירה, אבל כן, אז זה פשוט מוריד את האיכות של הסרטים לפעמים, וזהו, זה סרט חמוד מאוד, זה טוב לסופה, שטוב גם הוא קליל כזה יחסית, וכדאי לא לפספס אותו לפני שהוא יורד ככה עם הרימון.
נכון,
בצד.
חד משמעית. אני גם ראיתי סרט יפה שלא יודעת למה עכשיו רק קפץ לי בנטפליקס, אפילו שהוא מ-2023, קורה, אני לא מצליחה להבין את זה, איך אני כאילו תמיד מחפשת דברים יפים, ופתאום קופץ לי משהו שאני נמצא שם כבר הרבה שנים, אני לא מצליחה להבין.
כן, זה מוזר.
כן.
נורא מוזר.
אז הוא, קוראים לו The Lesson, זה קוראים לזה Thriller, אני הייתי מגדירה את זה דרמה יותר מאשר Thriller, אבל בסדר, וזה סרט ממש ממש יפה, The Lesson, אני ממליצה אם אתם רוצים ככה להעביר איזה שעתיים בכיף, זה על בחור שמגיע להיות כאילו מורה פרטי של איזה ילד שהוא בן של סופר נורא 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 מפורסם, ששם איזה טרגדיה שהאח של הבחור הזה מת בתביעה באגם, ובסוף מסתבר שהאבא גנב לו את הסיפור, וכאילו, ושחקנים מאוד מפורסמים, והאימא נגיד זה ג'ולי דלפי, ויש עוד איזה... כן, זה כאילו, זה יפה, כדאי לראות, אני בהחלט ממליצה, זה הזמן עובר מהר, אני ממש אהבתי את הסרט.
יאללה, אני אקח גם את זה, כן, לפני הקלילות של פיץ' פרפקט.
נכון.
משהו יותר כבד.
טיפה יותר כבד, הוא לא באמת כבד. זהו, אני לא חושבת שהוא טרילר, אבל זה נחמד, אני חושבת שזה קצת שונה מדברים אחרים. גם אי אפשר... כן. יופי. אז תודה רבה 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 מיכל שלנו.
המון תודה.
תודה רבה רבה לך, שבת שלום. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
טוב, אז מאכלים הכי עשירים בסידן. נכון, מוצרי חלב הם עדיין המקור החשוב ביותר לסידן בתזונה שלנו. אין להם כל כך מתחרים, בוא נגיד כזה דבר. ולנשים אחרי גיל 40, תמיד מומלץ לאכול טיפה יותר סידן, 1200 במקום 1000 מיליגרם ליום, כדי לשמור על העצמות, שמתפרקות בקצב מהיר יותר לאחר ירידה ברמת אסטרוגן בגוף. אם אתם מסתכלים על 100 גרם כמה סידן יש, לפי מה שכתוב על המוצרים, אנחנו יכולים לגלות שבגבינה צהובה יש בפרש משמעותי ב-100 גרם יותר סידן מאשר בכל מוצרי חלב האחרים, זה בסביבות 800 אלף ל-100 גרם, מה שאומר שבפרוסה אחת של גבינה צהובה יש בסביבות 200-300 מיליגרם, שזה הרבה מאוד, ומכל הגבינות הלבנות לוקחת את כולם בקלות ובהפרש משמעותי הריקוטה. רוב סוגי הריקוטה, כ-500-600 מיליגרם סידן ל-100 גרם, כלומר בשלוש כפות. אני חושבת שמי שחסר לה קצת סידן בגיל המעבר ואחרי, חשוב לשלב את שתי אלה בתפריט. השאלה, מה קורה עם הגבינה הצהובה, האם יש בה כולסטרול, ומה קורה מי שלא אוכלת מוצרי חלב בכלל? אז קודם כל, כתוב לכם כמה כולסטרול יש בגבינה צהובה, אתם יכולים ללכת ולהסתכל על האריזה, ולגלות שבפרוסת גבינה צהובה, לא ב-100 גרם, בפרוסת גבינה צהובה, שזה 20, 25, 30 מקסימום מיליגרם כולסטרול, רק להשוואה, בביצה יש כ-250 עד 300 מיליגרם כולסטרול, כולם פי 10. אפשר לאכול את כל החבילה של הגבינה הצהובה, ועדיין יהיה שם פחות כולסטרול מאשר בביצה אחת. עכשיו, זה לא שאני אומרת לא לאכול ביצה, ההפך, כן, יש המלצות לאכול כל יום ביצה, זה החלבון הכי איכותי, יש בה גם הרבה לציטין שמפחית כולסטרול וגם ברזל, וכדאי לשלב ביצה, אבל רק שתדעו שבגבינה הצהובה אין כל כך כמו שעושים ממנה. עכשיו, מה עושה מי שנמנעת ממוצרי חלב? במקום הראשון, מכל התחליפים הצמחיים, זה טופו ומשקי סויה, שיינו חלב סויה. אחר כך יש לנו גם ירקות שצריך לאכול מהם הרבה כדי להגיע לסידן. כרוב, סלרי וברוקולי. נשאלתי בפייסבוק, האם לקחת כדורי סידן? אם מישהי לא מגיעה לכמות של הסידן שצריך, אפשר לשקול, אבל לעשות את החשבון, לא להגיע ליותר מדי. נגיד אם אתם אוכלות 600, אפשר לקחת השלמה של 600. לא צריך, אם אוכלות 600, לקחת 1200, כן? ולעשות חשבון, להשלים לרמה הטובה, כי הרמה של הסידן האופטימלית היא מה שצריך, לא יותר מזה. יותר מזה זה עלול להיות אבני כליה ועוד כל מיני כאלה. בדיקת דם לסידן במצב בריא לא אומרת שום דבר, כי זה אומר לנו על כמות הסידן בדם, וזהו. זה לא אומר על כמות הסידן בעצמות. כדי לדעת כמה סידן יש בעצמות, יש בדיקות אחרות כמו צפיפות עצם. אבל יותר חשוב, פשוט ויותר קל, לבדוק האם אנחנו אוכלות מספיק סידן בתפריט שלנו. יש לנו מאזינה על הקו? כן. שלום.
שלום.
מה שלומך?
בסדר, תמיד שמחה לשאול אותך שאלות.
אני גם.
אז קודם כל, בהמשך למה שעכשיו דיברת על סידן, אם אני לוקחת כל יום, אבל בוא נגיד יום שאני אוכלת סרדינים, אפשר כאילו לוותר על הכדור?
כן, אני חושבת, אבל אני לא יודעת מה את עוד אוכלת חוץ מהסרדינים.
לא, אני אוכלת דברי חלב.
אז נראה לי שאפשר לוותר. כי את מבינה, זה לא תרופה, זאת השלמה. השלמה משלמים כשחסר, אם לא חסר, אז אין סיבה, את לא צריכה סתם.
גם ויטמין D, נכון? אם יום אחד לא לוקחים, אפשר להשלים אותו.
אם לא לקחת, לא נורא, לא קרה כלום, ואם היית בשמש כל היום, אז את בטח לא צריכה באותו יום, אז זה גם, סוף, זה, הדברים האלה, הם, אם צריך, אם לא צריך אותם, אז לא צריך, אז אין שום סיבה לקחת.
לא, אבל אפשר כאילו להשלים, אם יום אחד לא לוקחים, אפשר יום אחר לקחת יותר, זה אני מתכוונת.
אני לא יודעת להגיד לך, אני לא יודעת את המינונים שיש לך שם, עודף ויטמין D לא טוב. גם עודף סידן לא טוב, אם את לא לקחת יום אחד תקחי למחרת כפול, לא, לא יספג לך בטוח.
לא, 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 סידן בטח לא, סידן בטח לא.
למה בטח לא וזה כן? שום דבר.
לא יודעת, כי שמעתי שוויטמין D לפעמים אומרים לקחת פעם בשבוע, או כאילו...
תלוי איזה, תלוי מה.
יותר, לא, לא, כאילו כמות יותר גדולה. אבל פעם
תראי,
בשבוע.
ויטמין D הוא סוג של כמו הורמון, וגם העודף ממנו לא יוצא בבת אחת בשתן, כי זה מסיס שומן.
זאת אומרת, כדאי לקחת כל יום כמה
שתן. אני חושבת שתמיד עדיף לפזר מאשר דברים בבת אחת פתאום.
הבנתי. טוב, עוד שאלה קטנה, כן, קורקומין.
ברור. כן.
הייתה לי בעיה בירך וכאבים ברגל, המליצו לי לקחת קורקומין, קניתי את הקורקומין של סולגר, עכשיו אני מרגישה יותר טוב. האם כדאי לקחת קורקומין?
אולי את מרגישה יותר טוב בלי קשר?
יכול להיות. השאלה באמת,
תראי, אני פחות מאמינה, אני פחות מאמינה בתוסף הזה, ואני קראתי סקירה שנערכה במכון ויצמן. את יכולה לקרוא את זה גם. תכתבי מכון ויצמן דוידסון וקורקומין, ויצא לכם, בדקו, אני חושבת, 1,000 מחקרים, מתוכם הם
מראו... זה עולה הרבה כסף הקורקומין הזה, כן.
הבנתי. אז נגיד, אני עכשיו אומרת סתם מספרים, כי אני לא זוכרת כרגע את המספרים, אבל נגיד, מתוך 1,000... נגיד, יותר מ-500 היו ממומנים, כלומר, החברות שרצו למכור לך את זה עשו מחקר, אז ברור לך שיצא להם מה שהם רוצים לראות. ועוד חלק מאלה שהראו שכן, זה לא, המחקרים או קטנים מדי, או הם קצרים מדי, או אני לא יודעת מה. אני חושבת כזה דבר. הרי אין לזה גבול. יש המון נוגדי חמצון נורא טובים, והרבה נוגדי דלקת נורא טובים, את לא... אמורה להתחיל לקנות את כל מה שאמרו לך שזה טוב.
לא, לא, פשוט אורתופדים לצל זה, בגלל זה אני
שואלת. בסדר, ורופא אחר המליצה לך משהו אחר.
אמור להתראה את המאמרים האלה.
אני באמת לא יודעת, אבל אני חושבת שתזונה בריאה זה דבר הכי חשוב, את רוצה קורקום, תשימי טיפה באוכל, בבישולים, לא צריך להתחיל לקנות כמוסות, ואת אומרת בעצמך שזה נורא יקר, את לא אמורה... את לא אמורה להיעזר בתוספים כאלה. יכול להיות שאת הרגשת טוב בלי קשר, אולי את הרגשת טוב מזה, אני באמת לא יודעת. אבל איך את תדעי? אם את לא תרגישי עוד פעם טוב, אז את צריכה לבדוק אם, את, אם זה עובר לבד בלי התוסף הזה, במקרה שלך ספציפית. אני פחות מאמינה, בזה אני לא הייתי מבזבזת הרבה כסף, על משהו שאני חושבת שיש סיכוי שהוא, אם הוא עוזר לי פסיכולוגית, אז אני לא צריכה את זה. אני יכולה לבד לחשוב שאני ערברי, ואם זה, זה פסיכולוגית יעזור לי, יעזור לי באותה מידה.
עוד שאלה קטנה, אוכמניות קפואות, נראה לי שהיה לנו ויכוח פה עם מישהי, את אמרת נכון שזה כמו מבחינת הערך התזונתי שזה לא פחות טוב מהטריות?
נכון, הטריות, טרי זה תמיד הכי טוב, אבל הקפוא שומר מאוד על הערך התזונתי של הרבה דברים. אם אנחנו יכולים לבחור בין קפוא לשימורים, למיובש, אני לא יודעת מה, הקפוא תמיד יהיה הכי טוב. כן.
הבנתי,
גם אם יש בזה 90% או 80% מערך התזונתי של טרי שכתפו לפני שבוע, אז זה מצוין, כאילו, מערך תזונתי מדהים, כן?
פשוט מוסיפה אותם לדייסה וזה טעים.
נכון, מאוד טעים. אני גם אוהבת לאכול אותם ככה, ישר מהפריזר.
כן, זה אני חדים כן. שלי. ושאלה האחרונה...
כבר שאלת המון ויש עוד מלא מאזינים, אז את האחרונה תשבוע... לא, 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 אי אפשר כבר שלוש שאלות שאלת. תודה רבה, פעם הבאה.
בסדר, תודה.
יש לנו מאזין על הקו, שלום. הלו? טוב, יופי, חשבתי שנמאס לך מהשאלות.
הלו?
כן, כן.
שלום.
שלום.
שמי יוסף.
כן, יוסף.
ורציתי לשאול, בבקשה, לגבי הערכים של A1C.
יא.
אם אני על 7.3.
זה הרבה.
זה מוגדר סקרתי, או טרום.
מה בצום שלך?
בצום היה 124.
טוב, תראה, זה אתה בדיוק על המספרים האלה שכבר אפשר להגיד שאתה... אני לא יודעת להגיד לך, זה כבר עניין של איזה רופא אתה תשאל, אבל זה לא טוב, בוא נגיד ככה, עדיף לך לעשות שינויים תזונתיים. לא לחכות לבדיקה הבאה, אולי זה יסתדר, זה לא יסתדר אם לא תעשה משהו. עכשיו, זה לא בהכרח לקחת תרופות, אתה יכול לעשות שינוי תזונתי קודם.
אני אשמח לדעת כמה טיפים, כיצד להוריד את זה.
חד משמעית. לא את ה-A1C בלבד, אלא גם את הסוכר בדם.
כן, יש לי שומת בטני גם.
ברור, כי זה מפחממות וזה מפחממות, אז זה אותו דבר. כן. אני אגיד לך מה. אם יש מישהו שיש לו סוכרת, הטיפול הוא לא לאכול סוכר. אבל זה אומר לא לאכול פחממות ריקות בכלל, אם אתה יכול. בלי קמח לבן, בלי אורז לבן, בלי לחם לבן, בלי פיתה מקמח לבן, בלי סוכר, פחות פירות אפילו, אפילו שזה בריא, זה גם כן צריך טיפה פחות. כל הפחממות והסוכרים, לנסות להפחית, זה הטיפול הכי טוב. זה אומר, אתה יכול לשלב טיפה, נגיד לחם פרוסה בבוקר, מלא מלא מקמח מלא. אולי עוד איזה פחממה שאנחנו נדבר עליה, אבל אם אפשר להפחית, וכמה שיותר להוריד את הפחממות, להחליף אותם בשומנים טובים כמו אגוזים מושקדים, ולהחליף את הנשנושי ביניים ביוגורט, אולי חלבה ללא סוכר, בוטנים, אדמה, כמה שפחות פחממות. בוא תגיד לי, בקיצור, מה אתה אוכל, ואני אגיד לך מה לשנות.
שאלה ברשותך, אני יכול קודם לשאול, לגבי לחם מקמח מלא, כמה מותר לי בבוקר, אם מותר, כמה פרוסות בבוקר, כמה בערב?
אם אתה לא אוכל פחממות בצהריים בכלל, נגיד?
כן.
בוא נעשה איזה שתי פרוסות בבוקר, אחת בערב, אין יותר פחממות במשך היום, זה בסדר לי.
הבנתי. אחד בערב, הבנתי.
ושתיים בבוקר. ואין כן. אורז בתפוחי אדמה פתיתים פסטה בצהריים. הורדנו.
כן.
אוקיי.
כן, ועל הפרוסות נגיד בבוקר, אם כן. אני אוהב את הדברים, גבינה לבנה 5%.
מעולה.
קוטג, כמה כפות מותר?
3.
הבנתי. אני רושם פשוט. ועוד דבר, אם אני אוהב בארוחת בוקר נס קפה, כן. אם אני מותר לי נגיד קפה ש 80% מים ו 20% חלב,
בטח.
או שלימנע מחלב.
לא לימנע, למה לימנע?
כי יש בו סוכר למיטב ידיעתי.
לא צריך להגזים. לא, אתה חלב של הסוכר אנחנו לא סופרים, לא.
כן, אני עברתי לחלב סויה מתוך חיפוש בסופרים, ומצאתי חלב סויה ללא סוכר עם סמל של אגודה.
הסמל עזוב, הסמל עזוב, עזוב. הם גם נותנים את הסמל שלהם ללחם בלי סוכר, זה לא משנה אם יש או אין סוכר בלחם, שמים כפית סוכר בלחם בכל מקרה.
עכשיו, אם כתוב שיש בו במרכיבים מבסטי חומציות, E500,
E450,
E450, הם לא בריאים או ש...
אני חושבת להגיד לך, אני פשוט לא זוכרת כרגע, אבל אני חושבת שבדקתי, כי אני בעצמי שותה חלב סויה, ואני חושבת שבסדר.
הבנתי.
אני יכולה לדוק עוד.
לא חשודים כמסרטנים, לא ממה שאת יודעת?
לא, אז... לא, עכשיו אני רואה, זה לא, זה גם בהפקת אפייה נמצא, הרבה, E450.
כן, ועוד שתי שאלות ברשותך, לגבי, כי אני עברתי לתזונה ש... על מנת להוריד את הסוכר,
כן.
לגבי הלחם מקמח מלא,
כן.
אני לוקח שיפון, שהוא כן. הכי בריא הבנתי, משידורייך, בעסקת...
הוא הכי מאינדקס גליקמי הכי נמוך, אתה צודק.
כן. עכשיו, אם הסתכלתי על המרכיבים, כן. יש בו חומר משמר E282.
למה שלא תקנה לחם בלי חומר משמר במאפייה, יש בלי חומר משמר?
הבנתי, נתת לי כיוון. ויש אוקיי. עוד מרכיבים כמו ה-E482 מייצבים למיטב הבנתי, ו-E481, הם לא בריאים?
עדיף בלי. עדיף בלי, בלחם זה כימיקלים שהם לא חומר מה שהסתכלתי בחלב, בלחם הם מונעים עובש ופטריות, זה כל מיני דברים שאנחנו לא רוצים אותם.
הבנתי.
יש לחם בלי, אז למה לא?
לא.
כאילו בבתי טבע ובמאפיות, יש לחמים בלי שום תוסף, אורגני לגמרי.
כן, אני אלך על זה, אני מודה לך.
אתה יכול גם לקנות כמות גדולה ולשים בפריזר במקום כל פעם לרוץ.
כן, עכשיו זהו דבר אחרון, לגבי גזר, אם אני אוהב הוא בריא, יש בו ויטמיני לעיניים, מבחינה, הוא מתוק, לחולה סוכרת צריך להגביל?
לא, לא.
אין לי דאגה, אני יכול לאכול 2 גזרים ביום?
גם 5 גזרים אם אתה רוצה.
הבנתי, והסלק, שאני אוהב קצת סלק.
גם אפשר, גם אפשר. אנחנו לא צריכים ללכת לכיוון הזה, צריך להגביל את הפחממות הבאמת רעות, המשמעותיות של הסוכרת, לא ירקות עם קצת סוכר, או חלב עם בנס קפה עם טיפה סוכר, צריך ללכת...
אני חשבתי שבגזר, בסלק, היות ויש מתיקות, מרגישים, אם זה כמו המתיקות, הסוכר של הפירות, הפרוקדו.
לא, הספיגה שם היא שונה לגמרי.
כן, אבל בכל זאת כאילו נכנס מהם סוכרים לגוף?
לא, אתה לא יכול לעשות בלי סוכר בכלל. גם ביוגורט יש לך סוכר לקטוז.
הבנתי.
אתה בקטע להפחית פחממות רעות, קמח לבן, סוכר לבן, מאכלים מתועשים עם סירופ תירס שיש בהם. להוריד את זה? לא להוריד אוכל בריא בגלל שיש בזה טיפה סוכר. לא זאת הגישה. אתה גם ככה לא תגיע לאפס פחממות. מחמישה גזרים אין לך שם הפחממה כמו פרוסת לחם מלא, ואנחנו לא אמרנו להימנע מלחם מלא, אמרנו לשים לב לכמות ולעבור למלא בלי חומר משמר, בסדר?
כן, יופי. אני עברתי, ששאלת מה אתה אוכל, כן. אז בבוקר אני אוכל...
רגע, אנחנו כן. כבר, אני שאלתי מזמן וכבר שאלת את כל השאלות האלה, כן. אבל אז תעשה את השינויים ואז תתקשר להגיד לי אם יש שיפור עוד כמה זמן, תצטרך לעשות עוד פעם בדיקה, אני חושבת עוד איזה... חודשיים וחצי, עשו לך עוד פעם כבר A1C, ותגיד לי, אם ישתפר, אני בטוחה שכן.
בסדר, אני מודה לך מאוד מאוד.
אני מודה לך גם, תודה רבה.
תודה, שבת שלום.
שבת שלום. רגע, עוד מאזינה, ואז פינה טוב לדעת, טוב. עוד מאזינה, שלום.
כן, את שומעת אותי?
כן, מה שלומך?
שלום, בסדר גמור. אני רציתי לשאול שאלה בקשר למגנזיום עם התאורטין.
טריונט.
ולבסוף שאלה קטנה על הסידן. אני אתחיל קודם עם התאורטין.
מה זה תאורטין? את מתכוונת לטריונט שאני הסברתי שהוא...
טריונט, כן.
כן, אוקיי. כן.
אז ככה, עד שסוף סוף הצלחתי להשיג אותו.
יופי.
לגבי המינון, פה בקופסה, אם עד כמה שאני מבינה טוב, כתוב לי שזה מכיל 144 מק.
נכון, נכון.
אז בסדר?
תראי, את צריכה כ-300-400 ליום נניח, וכתוב לך אריזה, על אריזה אפילו נדמה לי 2 או 3 ליום.
כי עד עכשיו הייתי משתמשת במגנזיום הרגיל, והיה כתוב... לי שבכל כדור יש 200, לא, okay, לא יוצא.
אז זה אומר שאת יכולה את ה-200, פלוס את זה של ה-144, וזה עדיין מתחת, זה בסדר.
כן, אבל הם כותבים בהוראות, לא שאני אעשה את זה, לקחת 3 פעמים ביום.
נכון, זה, זה מה שאני אומרת, אבל את רוצה להגיע למקסימום, לי אישית.
כן.
1 ליום עזר לזיכרון בצורה משמעותית. עכשיו, אם את רוצה נגד התקפצויות, זה לא להתקפצויות, אז השני שאת לוקחת עם ה-200, תקחי אותו מתישהו, או בתה שעה, או בשעה אחר, זה לא משנה. ואחד כזה. ואז את מגיעה ל-340, אם יש קצת באוכל, את עדיין לא מגיעה ליותר מדי מגנזיום.
רגע, שנייה, קצת בחשבון אני איטית. אני חשבתי שאם אני אקח 2 של ביחד עם ה...
תאורטין,
זה יהיה לי מספיק.
אחד כזה ואחד כזה.
ואם אני לוקחת 2 של...
לא, 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 אז זה יצא יותר מדי לדעתי כבר.
למה? זה יוצא 300 ומשהו.
זה יוצא 300 ו-200 ביחד 500, ויש לך עוד באוכל, למה צריך כל כך הרבה? לא צריך כל כך הרבה, אני אומרת לך שההמלצות לנשים הן בערך 340, נגיד אם תוכלי 400 זה גם כן בסדר, אבל להגיע ל-700 זה כבר...
רגע, אבל אם אני לוקחת 2 כדורים של הטריונטין, זה יוצא 300...
עוד פעם אני אגיד, או 2 של הטריונט, או 1 את הרגיל ו-1 טריונט. אוקיי?
אני יכולה לקחת 2 של הטריונט?
או 1 טריונט ו-1 רגיל.
הבנתי.
יופי, ויש לנו עוד שאלה?
כן, לגבי הסידן, כן. את הרבה מדברת על זה, שלא לקחת נגיד בארוחה יותר מ-200 מג גבינה.
לא, 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 לא. את יכולה לאכול, אם יש בפרוסת גבינה צהובה 300 אומה, אבל לא צריך ביחד עם זה להוסיף עוד כדור סידן, כי זה כבר הגזמה.
לא, אני לא מדברת עכשיו על, על הכדור. אני מדברת, נגיד ברוחה, אני אוכלת פרוסה עם גבינה, ואני רוצה גם לסיים עם יוגורט, כי אני אוהבת לאכול יוגורט.
זה, תראי, מה שאת מגיעה באוכל, הוא יכול להיות הרבה, אבל הוא לא הרבה כמו להגיע ביחד, אוכל ביחד עם כדור, ולכן זה בסדר.
אז זה בסדר.
כן.
לא, וברוחה אחרת, הבשרית שאני אוכלת, אז אני לוקחת כדור.
לא.
למה?
סידן וברזל?
אני רוצה להגיע ל-1600. לא, סליחה, 1200.
סידן וברזל מונים את הספיגה אחת של השני, לא לוקחים כדור סידן ברוחה בשרית.
אוקיי.
תאכלי אותו אחר כך.
אז יש לי בעיה.
אין לך בעיה, תעשי עם פרי בנשנוש ביניים.
נגיד עם פרי, משהו כזה?
כן, כן, בביניים.
זה גם טוב?
מצוין.
טוב.
יופי.
אוקיי, תודה רבה.
תודה רבה לך. טוב, רק שנייה, לפני הפרסומות, יש לנו את הפינה טוב לדעת על הוויטמינים. נגיד יש לכם ויטמינים, מינרלים, סידן, איזשהו תוסף. פתחתם, לקחתם אחד, התלהבתם, שכחתם. אחרי חצי שנה, אחרי שנה, מצאתם את זה בארון, ואתם אומרים, אוי, לא, זה עלה לי 130 שקל, חבל לזרוק. פותחים את הקופסה, רואים, זה נראה טיפה אחר, זה לא לבן לגמרי, או שיש לזה נקודות, או שלכו תדעו מה, מה אתם רואים. האם זה שווה משהו? אז פחות. ויטמין C, מה היה בזה? סביר להניח, כבר התפרק. חומצה פולית, B9, גם כן, סביר להניח התפרק. ויטמין A, מתפרק אבל טיפה פחות. שורדים, ברזל, סידן, אבץ, מגנזיום, ויטמין D ו-E, הם יותר שורדים אם פתחנו את זה ושכחנו. אם הצבע השתנה, או אם אתם רואים שזה נהיה דביק, פשוט עזבו את זה. חבל לכם לקחת ולחשוב שלקחתם משהו, תתעיפו את זה ותקנו חדש. אחרי שפתחתם, אם יש לכם 90 כדורים, תגמרו את ה-90 כדורים האלה בשלושה חודשים. לא צריך לחכות יותר מדי זמן, כי אז זה לא יעיל. גם אם אתם לוקחים כדורים של לעיסה, ומרגישים שזה רך מדי, או כתמים או משהו, אל תחסכו את הכמה שקלים האלה, תזרקו את זה. ופעם הבאה שאתם קונים, פשוט אל תשכחו לקחת כמו שקורה לי הרבה פעמים. אחרי הפרסומות נמשיך לענות על שאלות של מאזינים, ויש לי בשבילכם מתכון מהמם לעוגת דבש, אז אל תלכו לשום מקום.
אתם מאזינים לדוקטור מאיה רוזמן, ב-103 FM. 103
FM. תודה רבה שנשארתם איתי, ויש לנו מאזינה על הקו? אוקיי, יש לנו שאלה, אז שהגיעה כתובה. מישהי שסובלת מלחץ דם, אוכלת תזונה צמחונית, אבל חושבת שהמליצו לה לאכול מרק נמס בכוס שלצערה מכיל רכיבים מאוד לא בריאים. לא הבנתי כל כך את השאלה. משלבת חלבון, מה אני ממליצה לאכול כדי שארגיש פחות מותשת? ב-12 וברזל זה בסדר. טוב, תשמעי, שיר לי, היקרה. את צריכה לעלות לשידור כדי שאני אבין את המצב שלך יותר טוב קצת, כי אני ממש לא מבינה מכל הדף הארוך הזה מה את אוכלת ומה הבעיה בכלל. כדי להרגיש פחות מותשת, אני חושבת, לפי מה שתיארת, את אוכלת בסדר, אבל אם את חלשה ויש לך סחרחורות, את צריכה לעשות עוד בדיקות דם, אולי זה מבלוטת התריס, אולי זה ממשהו אחר, עם הברזל וה-B12 תקינים, יכול להיות שזה מדברים אחרים. את צריכה לעשות בדיקות דם כלליות, אני מצטערת, אני לא יודעת להגיד לך. או שתעלי לשידור, או שתעשי עוד פעם בדיקות דם, ואז תעלי לשידור עם תוצאות יותר נרחבות, כדי שתהיה לי תשובה טובה. ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום רב.
מה שלומך?
בסדר גמור. כיף לשמוע את התוכנית שלך כל יום שישי.
תודה.
רציתי לדעת לגבי קמחים. יש היום כל מיני קמחים, כמו שקדים.
אתה בניוזלטר שלי, כי העליתי על זה ביום שבת הקודם, לכל המנויים, בחינם כמובן, כתבה שלמה על כל סוגי הקמח ואיזה קמח הכי בריא.
לא, אז אני לא.
אז תירשב. אבל אני אראה לך בשמחה עכשיו, תמשיך את השאלה, סליחה.
מה הקמח שהוא הכי בריא?
אוקיי, אז בדיוק על זה עשיתי את הכתבה. תראה, יש כל מיני סוגים של קמחים מדגנים, כלומר, קמח חיטה רגיל, קמח שיפון, קמח קוסמין, לכולם יש גם מלא וגם לבן. אני פחות באדם, אבל אם אתה רוצה נגיד להכנת לחם או להכנת משהו כזה, אז כמובן שיש עדיפות ענקית 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 לכל קמח שהוא מלא. כלומר, קמח חיטה מלא יהיה מצוין בהשוואה לקמח חיטה לבן. אותו דבר קמח קוסמין, שזה סוג של חיטה, יש מלא, והוא עדיף על הלבן, ויש את הקמח השיפון המלא, שהוא עדיף על שניהם, כי יש לו אינדקס גליקמי יותר נמוך, והוא מצוין מהבחינה הזאת. יש גם קמח שיבולת שועל, קמח שיבולת שועל מלאה, שזה גם כן מצוין. עכשיו, יש עדיפות בריאותית, לדעתי, לקמחים שהם מקטניות. הם פחות משתלבים בטעם שלהם, בטח לעוגות ועוגיות הם לא מתאימים, אולי לפשטידות או לקרקרים קצת יותר. זה קמח עדשים כתומות, קמח חפונה, קמח חומוס, יש בהם גם אינדקס גליקמי נמוך, גם חלבון מאוד איכותי, 26% חלבון מאוד מאוד איכותי, גם ברזל בכמות יחסית יותר גדולה, גם מגנזיום בכמות יותר גדולה, והם מסביעים גם לזמן ארוך יותר, יש להם עדיפות ענקית. אם מחפשים קמח יותר בריא, שהוא יהיה מתאים גם למאכלים מתוקים, אז אני בעד קמח שקדים. הוא יותר יקר, בהרבה, יש לו גם הרבה יותר קלוריות, אבל לקמח שקדים יש עדיפות בריאותית, ולקמחים של קטניות. אחרי שכתבתי את הניוזלטר, מישהי גם ציינה בפני את הקמח טף, שזה נכון, גם הוא אין בו גלוטן, הוא קצת יותר טוב מהדגנים הרגילים, יש לו גם יותר חלבון, אני פחות נוטה לספור את החלבון של הקמח טף, זה לא כמו הקטניות עדיין, אבל גם הוא נחמד יחסית לדברים אחרים, אם אתה מנסה את זה. יש לך קמחים ספציפיים שאתה רוצה לדעת עליהם?
לא, אמרתי כבר עדשים ואפונה וזה, כל
חדשים שראיתי בסופר. בסדר גמור, אז אלה. והקמח חדשים וקמח קטניות והקמח קדים עומדים במחלקת טבע, לא איפה שכל הקמחים לצערי.
נכון.
יופי. יופי. תודה רבה גם לך, תודה רבה. ויש לנו עוד מאזינה, שלום.
שלום לך.
שלום, שלום.
תודה רבה על התוכנית.
תודה לך.
רציתי לשאול אותך בקשר למניטול.
כן, מניטול.
כן, אם לוקחים אותו, הוא מוציא מהגוף את האלקטרון, את האלקטרואיליטים.
לא, למה?
אני יודע, מי שקראו את זה, ואמרו לי ש...
אולי קראו את זה על משהו אחר, יש הרבה מילים דומות. יש סורביטול שעלול לעשות שלשולים, יש אריטריטול שעושה קרישי דם, אולי לא התכוונו למניטול.
זהו, ששאלתי במיוחד, אמרו לי ש...
אני לא נתקלתי בזה, אני חייבת להגיד לך, אני יכולה לחפש... בנחת כשאני בבית, לא עכשיו תוך כדי שידור, כי אני רוצה באמת להתרכז אם אני מוצאת איזשהו מחקר, ואני אגיד את זה בשבוע הבא בשידור, אבל אני יכולה להגיד לך שאני, את המחקרים שכן ראיתי על מניטול, ספציפית, יש לו תכונה שהוא יכול לחדור את המחסום של המוח, ושם לפרק טיפה צברים של חלבונים, שגורמים לדמנציה פרקינסון, לפי מחקר שבוצע באוניברסיטת תל אביב על זבובי מעבדה, ואז גם נתנו לאנשים. אני באופן אישי קונה אבקת מניטול ב-70 שקל, כמות שמספיקה לנראה לי איזה שנה. בבתי טבע יש את זה, ובבתי מרקחת טבע כאלה.
ואת לוקחת כפית ליום?
כן, אני שמה בדיסת שיבולת שועל בבוקר כפית. אני משתדלת לא לשכוח, אבל אני שמה את זה, ואני אומרת, מה אכפת לי אם זה עוזר לפרק צברים של חלבונים במוח, להזיק זה, אני לא ראיתי את המחקר שאת מציינת, אני אוכל לך.
הם אומרים שזה האלקטרוליטים.
מה זה אלקטרוליטים באופן כללי? זה לא, איזה מין מילה זאת? אני לא יודעת על איזה אלקטרוליטים מדברים, ומה בדיוק הם טוענים, אני לא ראיתי מחקר כזה, אני חייבת להגיד לך עוד פעם, אני לא ראיתי, אני אחפש... אני לא נתקלתי, אני מניחה שאם היה דבר כזה, אני הייתי שומעת עליו מהר מאוד. בסדר, אז לא לדאוג, אני ממשיכה עם ההמלצה שלי, עד שבוע הבא אם אני אשנה את דעתי, אני אדבר על זה, אם אני לא מצאתי מחקר, אז חבל סתם להבהיל אנשים, בסדר?
הם אומרים שיש תפיל, הרי עשו מחקרים, האם זה באמת עוזר.
אני לא ראיתי, אני אומרת לך עוד פעם, תשמעי, אני לא רוצה סתם להגיד דברים שאני לא ראיתי. אני לא ראיתי מחקר כזה, אני אחפש, אני באמת מחפשת, אני רושמת לעצמי, אם אני אמצא, תקשיבי לתוכניות הבאות, אני אדבר על זה, בסדר?
בסדר גמור.
תודה רבה רבה רבה, היה לי כיף מאוד לדבר איתך, את נשמעת מקסימה. ואני גם מכירה את הקול שלך מתוכניות קודמות.
נכון.
תודה רבה. תודה רבה רבה רבה, ושתהיה לך שנה טובה.
רציתי להגיד לך רק בקשר ל...
לא, תקשיבי, אני צריכה להגיד את המתכון, כי התוכנית נגמרה, אז תתקשרי עוד פעם, בסדר? שבוע הבא. תודה רבה. והוגת הדבש של אופרה מערבבים יחד במערבל, אופרה שלב אמא של שני, חברה של הבן שלי. שלושת רבי כוס שמן, שני שליש כוס מים, שלושת רבי כוס דבש, חצי כוס סוכר, וכפית וחצי סודה לשתייה עם ביצה. מוסיפים לזה חצי כוס קמח, חצי כפית קינמון, חצי כפית קפה. לחוד מפרידים שלושה חלבונים עם שתי כפיות סוכר, מאחדים, אופים ב-180 מעלות, עוגת דבש מושלמת. יש לכם את התמונה המגרה ביותר ואת המתכון באתר של רדיו עוד כמה דקות. תודה רבה לכל מי שעלה לשידור, לכל מי שהזין, לכל מי שצפה בפייסבוק. תודה למאיר הפרץ, לאילי זק, לאופק קולר, לאליעזר בן יהודה. אחרינו פרופסור רפי קרסון, אני מאחלת לכולם שנה טובה, חג שמח, אנחנו נשתמע שוב שבוע הבא.